אשאל וסטיבן יענה. יש פה שאלה, איך מוצאים בחיים את האיזון בין דאגה לעצמי לבין עזרה לאחרים?
Throwing that to me?
Yes, or to Yael. Anyone, I think. Yael, if you have... The
place... ...מדויק באמצע הדרמה זה להתייחס לעצמנו כמישהו אחר. ואז אנחנו עוזרים את האחר שם ואחר פה. זה אותו דבר. זה ברמה אחד. יותר עמוק, של ענתה. אבל אני חושב שאין בנתינה, זה לא משנה בעצם, הנתינה דנה, בעצם אין כתובת לדנה. הכל העולם יש כתובת, יש הכתובת. הכל העולם יש, מקבל מאיתנו ונותן לנו, ואי אפשר לעשות כי זה שלי, זה בשבילי, וזה לא, וזה כן, וזה כתובת נכון, וזה כתובת לא נכון. זה כל התרגול שלנו פה, זה הרחבה לנטייה, לסגור את עצמנו בתוך איזה, זה הכתובת מתאים לי, וזה הכתובת לא, וזה בסוף אין הבדל, אבל בדרך אנחנו מרגישים יש הבדל בין נתינה לעצמי ונתינה לאחרים. ולאט לאט אנחנו רוצה לייחד, to unify, אני ואחר. לאחד. לאחד, ויש משהו מתוק חמוץ עם נתינה לעצמנו. אז מרגישים משהו, זה קצת כמו... You know, הגלידה הראשון זה טוב, אבל הגלידה השני זה יותר מדי כאבי בטן. אז יש משהו, יש איזה דוקה לנזילה לעצמנו, אפילו ההרגלים שלנו אומר, זה טוב, אני צריך לתת לעצמי. ויש עוד משהו קטן שאני רוצה להסיף. יש איזה לפעמים תבנית שאנחנו לא... יודעים איך לתת לעצמנו, ויש אולי הרבה מאיתנו יודעים את התבנית הזה, שקשה לנו, זה יותר לקבל, שקשה לנו לקבל. אני זוכר פעם הייתי עם חום, אז יצאתי להליכה בכליל עם חום די גבוה, לא יודע למה, וישבתי על סלע, ממש רחוק בתוך הוואדי, ישבתי על סלע עם חום כזה גבוה, ופתאום בא חבר שלי ואמר, מה הבעיה? ואני אמרתי, והוא אמר שאני יכול לעזור לך, אני אמר, לא, לא, אני לבד, הוא אמר, לא. אתה צריך ללמוד איך לקבל עזרה. תעזוב את כל העניין של אתה צריך, אתה בסדר, אתה הסתדר. בגלל זה החום. החום הוא המורה שלך. בגלל החום אומר לך שאתה צריך לקבל. ואתה צריך ללמוד לקבל. אז יש פה שם, יש פה איזה גם נושא שלפעמים, אם יש לנו נושא הזה, אז זה משהו שאפשר לראות כסוג של תבנית, נטייה, אנוסיה בפאלי מין זה טנדנסי, נטייה כזה, תבנית, ולעבוד דרך ויפאסנה, לפרק אותו, לראות אותו, ולקח שהוא יהיה יותר ויותר מינורי. אז כן, זהו.
Okay. Mm-hmm.
אני חושבת שיש בשאלה הזאת נימה מאוד עדינה או לא עדינה כל כך של חשש. זה המקום שלנו שחושש מ... תודה. זה המקום שבנו שחושש ללכת לאיבוד, מכיוון שאנחנו לא יודעים, יש משהו בלא גבול, אוקיי? ולכן גם השאלה נשאלה בין דאגה לעצמי לנתינה לאחר, כי יש לנו באמת נטייה כשאנחנו החוצה, זה כזה, יש בזה את המושג של לרצות ולהרגיש טוב. הרבה פעמים בנתינה החוצה היא באה לחסות הרבה מאוד על חסר בקבלה פנימה. ומה שאני רוצה לומר לגבי האיכויות שאנחנו מטפחים פה, בכלל על האיכות הזו של יציבות הלב, זה כשאנחנו מתפתחת רגישות, והרגישות היא מתפתחת פנימה והחוצה, וראיתם שלא סתם הדמות המרכזית היא אנחנו, כי אנחנו מגלמים את כל גם מה שקורה בחוץ. זה לא יכול להיות בחוץ ואז אנחנו, מהפנימיות זה יוצא החוצה וזה יוצא הרבה יותר מדויק, והוא לא בא למלא שום חסר, אלא הוא מגיע מהיש, הוא מגיע מהמאוזן. ולכן יש משהו באמת ללמוד את המקום הזה של להסכים, כן, להיות קשובים. זה פה סטיבן אמר ויפאסנה, זה המקום של להיות קשוב, מאיזה מקום אני נותנת. מאיזה מקום אני נותנת? מאיזה מקום אני, כן? אז זה, הרבה פעמים הנתינה שלנו זה כדי לחסות על סבל ועל אשמה וכל מיני דברים וחיפוש אחר אהבה, כן? ולכן כדאי כל הזמן שלא נאבד את הקשב פנימה, גם בנתינה.
אני אוסיף רק דבר קצר אחרון שעלה לי בהמשך הדברים המדויקים, שכזה להישען על מה שסימי אמרה. אכן אני מרגיש שבאפשרות להיות קשוב ורגיש ולהזין את עצמך יש משהו שמאוד משכלל ומעמיק את היכולת לתת. וגם אני מרגיש שמשהו ב... נאמר את זה כך. אם אני מתייחס לעצמי ולכוחות שלי ולאפשרויות שלי בעולם הזה דרך הפרספקטיבה של מה אני יכול לתת לאחרים, זה מאוד מקל עליי להיות איתם במגע. זה מאוד מקל, אני חולק מהניסיון שלי אישית, אני לא, זה לא כאילו אג'נדה שבהכרח מתאימה לכם, אבל try it on, כאילו. אם אני שואל את עצמי בעולם הזה מה אני רוצה בשביל עצמי, יש בזה משהו מוגבל. אם אני שואל את עצמי איך אני יכול להזין את עצמי ולגדל את מה שיפה בי ולהנגיש את מה שיפה בי על מנת שהוא יועיל באמת, יש בזה משהו מאוד מאוד משחרר ומאוד מקל. אז רק להוסיף את זה.
ביהדות אהבה ויראה הולכות ביחד והן מקור לכל המידות האיכויות. האם יש מקום ליראה בטיפול הדרמה, ואם כן, מהו?
זה של ה... ממש יפה. אני חושב שלפעמים אנחנו חושבים שהדרמה זה קצת חסר קדוש, קדושה, יראה, דבקות למה, בגלל אין כאילו אלוהות, אבל זה לא בדיוק נכון, בגלל, קודם כל, בחדר הזה יש הרבה דבקות, הרבה דיוושן. העובדה שאתם יושבים בשקט שבוע, כל כך הרבה דיוושן. אם אין דיוושן אחרי 5 דקות, זה היה לא, אני רוצה, you know, איפה הפאב הכי קרוב?
מגזין. see where I come from.
But yes, התחלנו עם הרפיוג'. אני חושב היראה, הרפיוג' זה תנועה עמוק בתוכנו, הכי קרוב ליראה, שאומר, אני אקח רפיוג' במשהו הרבה יותר גדול ממני, הרבה יותר טהור, אבל בתוכי גם. זה הבודה נייצ'ר. וזה, you know, ומרגיש את זה כסרנדר למשהו יותר גדול וטהור וטוטלי. המוחלט. ויש בזה. אבל זה נכון שלא, אני לפני חודש וחצי, חודשיים, עשיתי יום במכון הרטמן בירושלים על הדיאלוג בין שבת וסמאדי. ומשהו שבאמת אני הגשתי דרך שיש משהו בשבת מאוד ברור טקסי, שזה די קל להרגיש קדושה. ואצלנו זה יותר עדין, הקדושה זה קצת מאחרי. אז אבל עדיין יש פה, ואני רואה את זה ככה, התנועה של רפיוג', של סרנדר, של let go into התהליכים, הדרך, הדרמה, האמת הדברים, האמת של העולם, החיבור בינינו ובין העולם שהרבה הרבה יותר גדול מהבן אדם היחיד,
הפרטי.
The English word I'm looking for is entity.
ישות.
ישות יחיד, כאילו. אז אני רואה שזה משהו דומה ליראה. לצאת מה... הישות הסגור, האישי, על ידי faith, כן, faith, ואמון, שיש הרבה, הרבה, הרבה דברים שהרבה יותר גדול מהבן אדם הקטן, עם הגבולות. אז באמת יש, ברפיוג' יש, אנחנו יכול להרגיש צלם אלוהים, שאנחנו צלם אלוהים, ברפיוג' אנחנו מתרגלים את זה.
אז השאלה הייתה על יראה, יראה ודרמה. אוקיי, בשבילי זה ענק, אז אני אנסה להגיד את זה כמה שאפשר בקצרה, ואני אתחיל, או אנסה להתחיל דווקא מהמקום של תרגול המטה, פשוט. כי יש כל, יש עבורי, נגיד, אפשר להגיד שני סוגים של יראה שיכולים להיפתח בתרגול המטה. אחד, נאמר כך, אז אתה יושב כאן ואתה מין מתחיל לשלוח, אוקיי, מי אתן ואני, מי אתן ואתה, מי אתן ואת, ולאט לאט התודעה נעשית רוויה בכוונה הזאת של המטה. ואז יכולה להיות תחושה שיכולה להיות מאוד מתמידה, שזה לא בדיוק אני מייצר מטה, אלא אני מסתכל על העולם, או אני כאילו חווה משהו, ואני כאילו דולה את התחושה של מטה, את התחושה של אהבה, מתוך מה שבמילא נמצא. אני לא יודע כמה ארטילאי בין 1 ל-10 זה נשמע, אני מניח שכזה כיוון ה-8. אבל כאילו, אבל זו תחושה אפשרית שמטה זה כאילו איכות שהיא במילא נמצאת שם. היא איכות שגורמת ללב לפעום, לריאות לנשום, לשמיעה להישמע, לאוויר, כן? האיכות שגורמת לצמחים לצמוח. ואתה יכול מין להישען על האיכות הזאת ולפתח יראה כלפיה. יראה כלפי האיכות של אהבה ודאגה שממילא איכשהו מהדהדת דרך הקיום. ובאופן שני, אז אתה מסתכל על משהו, אתה מסתכל על מישהו, ואתה אומר, אוקיי, נכון, חלק מהאנשים רואים את זה בקבוצות. אחרי 5 ימים של מטה, אנשים נראים יותר יפים.
נכון.
חלקם. לחלקם, לחלק מהאנשים הם נראים, אנשים נראים יותר יפים. לזה, זה באמת כמעט יותר. וכשאתה מסתכל על בן אדם, או על הטבע, ויכול, לא חייב להיות רק לשניים, על כל דבר, אבל נגיד על בן אדם או הטבע, דרך העיניים של מטה, אז הוא יעשה פחות ופחות סגור עבורך. אם אתה כועס על מישהו, ברור לך מי הוא. אם אתה בכנות מרגיש אהבה כלפי מישהו, אז לא כל כך ברור לך מי הוא. יש הרבה אפשרויות שנפתחות לגבי מי הבן אדם הזה, מתוך העמדה שאוהבת כלפיו. ואז יש יראה כלפי כל בן אדם או כל טבע שאתה רואה מהדהד אליך את אין סוף האפשרויות שאתה יכול לראות דרכו. לא אפשרויות ספציפיות, אלא יותר אתה מסתכל על מישהו ואתה אומר, אוקיי, יש שם משהו שהוא קסום בפני עצמו, שהוא מעל להשגתי, שהוא מעבר לכל מה שאני יכול להגיד עליו, וזה פותח יראה עמוקה.
תשוקה. עוד תשוקה. טוב. אני רוצה לומר שמבחינתי הפשטות של הפשטות זה היכולת של כל אחד ואחת מאיתנו פשוט להתמסר. ברגע אחד להניח לכל מה שאנחנו יודעים ומי שאנחנו ואיך שאנחנו תופסים את המציאות ויכולת רגע אחד להיות בענווה ולדעת שיש משהו שהוא יותר גדול מאיתנו וידע שהוא יותר נרחב מהיכולת שלנו לתפוס והשראה וחופש. אני חושבת שאנחנו רובנו נמצאים פה בזכות אותה אולי כמיהה שהיא גם לאט לאט אנחנו מקבלים השראה שיש משהו שיכול, שאנחנו יכולים לטפח. ועצם ההתמסרות והעובדה שאנחנו יושבים פה ומתמסרים, אתם מתמסרים לדרמה שעובר את דרכנו, לא דווקא אלינו, אבל בדיוק דרך הרפיוג', לכן אני הייתי מוסיפה את המילה התמסרות. בהתמסרות אני רואה מידה של יראה. יש פה שאלות על הסליחה ואני אשמח לענות על ה... אני לא יודעת אם זה מתקשה או מתקשה, מתקשה להבין לעומק את נושא הסליחה, קשה לי לקבל את זה שלצד השני אין חלק בעניין. האם לסלוח לעצמנו ולהמשיך זו לא פריבילגיה של חזקים? סוגריים, ערים, מתרגלים, לא כל אחד זוכה לזה. נניח שישראל תסלח לעצמה לכיבוש, איך אין לפלסטינאים צד בעניין? אני רק רוצה להזכיר שהתרגול כתרגול, כי מה אנחנו לא מתעסקים בחשבונאות. החשבונאות היא מכווצת. החשבונאות אין בה חופש. כשאני, תחשבו על זה, באמת ביחסים הכי פשוטים, אם אני מתחשבנת כמה נתתי לעומת כמה קיבלתי, כמה זה, החשבונאות היא דבר מכווץ, אין בה רווחה, אין בה פתיחות. אוקיי? ולכן המשפטים, בואו נראה את המשפטים כפי שהם בנויים, ודיברנו על המשפט הראשון, והמשפט הראשון זה שאני מבקשת סליחה מכל מי שפגעתי בידיעה, שאין מה לעשות, אנחנו פוגעים. אני באמת משהו מאוד אנושי בסיסי. והתפקיד של המשפט הזה זה להפגיש אותנו ביותר רגישות וערות. לא כדי ליצור אשמה, להפך, לראות ולהסכים שהאשמה משתחררת, הבושה משתחררת שם. הסיפורים שאתם יודעים, כאילו יש שתי רמות, יש רמה אחת שהדברים קורים ונאגרים, ויש את הרמה השנייה של צודקים ומתחשבנים, שזו הרמה יותר קוגניטיבית. שקשה לנו להתנהל עם הלב ולהכיל את המצפון שמציק לנו, כי אנחנו יודעים, יש לנו חלק שיודע, גם אם אני מתעלמת ממנו, ואולי הוא עולה במדיטציה אחרי 5 שנים, שוואו, היה שם משהו, הייתה פגיעה, לא היה שם דיוק. וגם אם האשמה קיימת בלי סיפור, יש משהו שנצבר. ויכול להיות שבחלק הקוגניטיבי אני הכי צודקת בעולם, ברמה החשבונאית, אני אהיה בפלוסים, ועדיין הלב מקובץ. זה אומר שאני במינוס גדול. אם אני מושפעת מהדבר הזה. ולכן צריך לראות שאנחנו לא מתעסקים בחזק וחלש, או מי פרייר ומי מנוצל וכל מיני כאלה. זה בכלל לא בטרמינולוגיה, זה הטרמינולוגיה של להיות רחב יותר, גדול יותר מהסיפור עצמו. ולכן יש את המשפטים הראשונים, והמשפט הראשון, המשפט השני שאני סולחת, עכשיו זה היה נורא מעניין, חלקכם אמרתם, המשפט הראשון הוא ממש קשה, כי הוא מעצבן. למה אני צריכה לבקש סליחה תמיד, כן? אולי כבר הקורבן הזה, שבו אני צריך לבקש סליחה על קיומו. שהם יבקשו סליחה. לא, העניין הוא, אנחנו לא, שוב, הסיפור הוא חוזר, ועכשיו מה קורה כשאני מוכנה לאפשר את הסליחה לקרות? לאפשר לסליחה ולסלוח זה לשחרר סיפורים, זה לשחרר כעסים, זה לשחרר קורבנות, זה לשחרר העלבויות ואכזבות, זה לשחרר דברים הרבה הרבה יותר לפעמים תוקפניים מאשמה. וזה צריך להרגיש קצת יותר עמוק. ולפעמים אנחנו צריכים לסבול מספיק כדי להסכים לשחרר. אז זה החלק, המקום שבאמת החלק הקוגניטיבי אין לו, ההתחשבנות והצודק ולא צודק, אוקיי? עכשיו, אחת השאלות שעולות, ואולי זה קצת עלה כאן, זה הפחד הכי גדול שלנו לסלוח, זה שהמעשה יחזור על עצמו. שכאילו אם אני סולחת אני מאשרת את הפגיעה, אני משתפת את הפעולה. אוקיי? אם אני סולחת למישהו שפגע בי, פגע בי מאוד רציני, אז יכול להיות שבזה שאני אסלח לו ואני לא אחזיק, אני לא אחזיק כל הזמן ואת אדרת הכעס ואת הפגיעה ואת אפילו את הטראומה, אז יכול להיות שהוא ימשיך במעשה, הוא יקבל הכרה ועידוד להמשיך. זה לא המקום שלנו. המקום שלנו זה לשחרר. וזה שאני מחזיקה כעס לא הופך אדם אחר למתנהל יותר בתבונה, חוכמה, רגישות. זה לא זה. וזה הפחד הגדול שלנו, לשחרר כעסים. כי אנחנו פוחדים להיפגע. יש פחד ובשחרור יש עוצמה. תכף אנחנו לא נדבר על מטה, נדמה לי שיש איזושהי שאלה. אבל מה זה האיכות הזו? מה זה בכלל אותה, בכלל ההתייצבות של הלב? אוקיי? אז זה על, על הסליחה בכלל כתהליך, וכמובן, אחרון חביב, למרות שהוא עלה פה כשאלה, ואני יודעת שהיו מי שאמרו שלקחו ותרגלו אותו כבר, זה המוכנות לסלוח לעצמי. וכמה דברים עולים מהפנימיות הזאת, שלא כל כך פשוט, כמה קשה לנו לסלוח לעצמנו. ששם, אוקיי, אז זה תהליכים, ולכן אנחנו קוראים לזה תהליכים, ואנחנו לא המשכנו עם זה כי רצינו לתת כאן נגיעה, אוקיי, כי באמת אנחנו בסך הכל שבוע כאן, אבל לפחות הצענו, יש פה עצה של תרגול שתוכלו להמשיך אותו או להחליט מה אתם לוקחים ממנו. אז אנחנו לא דואגים למה אחרים יחשבו, למרות שזה מאוד טוב להיות בדיאלוג על דברים, אבל לבוא לדיאלוג ממקום משוחרר, זה אוטומטית גם משחרר משהו במערכת היחסים של פוגע ונפגע. אבל כשאני מוכנה, כשיש כבר סליחה בפנימיות שלי, כל התקשורת היא אחרת. ואפשר לשחרר, לפעמים פשוט אפשר לשחרר את הכובד ביחסים. זה יכול לשחרר את האשמה שיש באחר. כי לפעמים מה שקושר אותנו, ש... שמצד אחד יש כעס, מצד שני יש מה. סטיבן הזכיר את זה ביחס שלנו, מה שקורה איתנו עם הריטריטים בגרמניה, אוקיי? יש לנו מין יחסים כאלה שהם ממשיכים להתקיים על הרצף הזה. ושום עברור לא נכנס. היכולת שלנו להברר למקום של פתוח. אני יודע אם אני באדישות או במידה שילוב, במידת איך? לא, לא, אני כבר קראתי את זה כמה פעמים, אני אמורה לזכור. שילוב, לא, לא, זה שילוב של כוונה, כן? בין מטה למיינדפולנס. ואיך אני יודע אם הלב באמת פוגש את הדברים? אני חושבת שאנחנו צריכים קצת יותר טראסט, ונכון שכדאי לנער מדי פעם את הכרית, כי אם היא נוחה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כן? אם נוחה מדי, איפה נרדמנו? אדישות, אנחנו יכולים לראות, מכיוון שהזכרתי את האדישות, הזכרתי את האדישות כאויב הקרוב של של השתוות הנפש. עכשיו, אם יש פער, הפשטות היא זה, מה קורה לי בין הכרית לחיים? כי יכול להיות שעל הכרית אנחנו נהיה בודות. ברגע שנקום החוצה ונצא לחיים, נרגיש את כל מה קורה לנו בתודעה, מה קורה בתגובה שלנו, אז נדע שיש איזה אנחנו אותים, אוקיי? באדישות יש משהו שהוא מנותק, שהדברים לא נוגעים בנו. אנחנו צריכים לשים לב, אנחנו ננגעים, מתרגשים, כן? בהשתוות הנפש אין דבר כזה שלא. אין דבר כזה שלא. יהל עכשיו דיבר, זה משהו שהדברים נוגעים בנו, אנחנו מתרגשים, אנחנו כואבים, אנחנו לא הופכים להיות אפתיים. ואני יודעת שהרבה פעמים כשאנחנו מדברים על השתוות הנפש, מכיוון שזה לא מוכר לנו כחוויה, זה נראה כחצי מוות. הרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה לחיות ככה, כי למה? כי לא מכירים, זה נראה איכות של חוסר החיים, אבל זו איכות מלאת חיים. מתרגשת, חיה את כל מה שקיים ברגע במלואו, ונשארת מאוזנת. אני אתן רגע אחד... אז זה לגבי איך אני יודע שאני פוגש את הדברים. כשאנחנו פוגשים את הדברים הם מלאים, יש משהו מלאות של חיים. ולגבי הכוונה בין מטה למיינדפולנס, אני לא כל כך מבינה את השאלה בעניין הזה. אני חושבת שבשניהם יש כוונה לשים לב. במטה, כפי שנאמר פה, זה מאוד, הרבה יותר ישיר. זאת אומרת, אנחנו משתמשים קצת כאילו בסטימולציה, אבל זה... אבל לשים לב מה קורה. אז אם במיינדפולנס אנחנו הרבה יותר מטפחים את הקשב פנימה ורגישות לתחושות, למחשבות, לרגשות, לחושים, יחד עם זאת מאגנים כל הזמן את התודעה בכאן ועכשיו, זאת אומרת שזכוכית המגדלת של הקשב שלנו גדל, הערות שלנו לדברים גדלה, הכנות שלנו עם הדברים, אוקיי? ראיית הדברים, וגם ההופפולי, התנועה הזאת מתאפשרת יותר בקלות, אז גם איכות של ריכוז וגם איכות של תשומת לב מתפתחות. Okay? במטה יש מי שהמטה יותר קלה לו, כי דווקא המשפטים ודווקא הרכות הזאת היא מאפשרת להיכנס לתוך תשומת לב וריכוז. Okay? והמטה היא מקום שעובד נקודתית, אני אדבר על זה מחר, על על ההתיידדות שלנו, על איך אנחנו מסתובבים בעולם. איך אנחנו מגיעים למקומות? עם איזה לב? אין לי דרך אחרת לומר. אנחנו מגיעים העולם כמקום עוין, ולא משנה, הרבה פעמים אנחנו מגיעים מאוד בחרדה לפגישות, או עם שיפוטיות, עם ספק ביכולות שלנו, ואוטומטית אנחנו מגיעים לפגישות, יש מי שמגיע ככה לפגישות, איך זה נקרא? רעיונות עבודה. אוטומטית זה מה שקורה, אוקיי? ואם אני מראש מתיידדת, מגיעה, משהו אחר מנהל באותו רגע את כל הדבר הזה. אני מתנהלת לא עם אויבים. אני מתיידדת עם ידידים, עם אנשים שאני מוכנה להיות איתם בקרבה, קרבה שלא נתבלבל. זה לא אהבה כזאת, אוקיי? זה לא שאני באה ואני מרגישה כאן הרבה פעמים שהמילה הזאת, זה נראה, אתם יודעים, כאילו מן אהבה רוחניקית כזאת, עומדים בכיכר רבין ומחבקים אנשים, זה לא זה. זה לא נשפך לנו מהעיניים וזה לא מתרפא, אבל יש משהו הרבה יותר מכיל. וקרוב למה שאנחנו פוגשים. אז אני לא יודעת אם עניתי על השאלה, אבל זה מה שיש. אפרופו עקבונים.
אני מתחיל עם משהו דומה במטה ומיינדפולנס. וגם אני אוהב את המילה קרבה, בגלל שניהם דורש מפגש בינינו ובין העולם, בינינו ובין תופעות, בינינו ובין דרך החושים. החושים פותחים, דרך החושים אנחנו פוגשים את העולם, בגלל אנחנו חלק מהעולם. אז אנחנו יודעים הנשימה, יודעים את העיניים של בן אדם אחר, דרך החושים ודרך אחרי זה הלב והידיעה, יודעים את האחר. בשפה תנ"ך, יודע, יודע זה גם לעשות אהבה, זיווג. יודע זה גם קרבה וגם בעצם יוניון. So, במקום הזה, מטה ו... מיינדפולנס הם ביחד, the union. ומילה שאולי עוד מילה מתאים לקרבה זה אמפתיה. האמפתיה זה בא מהיוונית פאתוס. פאתוס זה כמו passion. אמפתיה זה כבר התדר של הלב שלנו, שיש תדר הדדי, אני מרגיש את האחר. ועם אמפתיה זה מיד, זה לא במחשבות, זה לא שכלי, זה משהו התדר. אבל כל התנועות האלה הן תנועות של כאילו לצלול בתוך העולם, בתוך תופעות, בתוך מה שיש, הבן אדם עצמי, האחר, התופעות, הציפורים, העננים בשמיים. אדישות זה מאוד אקטיבי. בעצם זה מבוסס על פחד, סגירה, בריחה ותנועות שסוגר מסך בינינו ובין העולם. זה החומה. ואז אפשר להבחין שיש אדישות בגלל זה כואב. יש פה אדישות, איזה דוקה, ואפשר להרגיש את הדוקה ואז יודעים, זה אדישות. ואז אפשר לעשות הפרדה בין אדישות למשהו כמו אדישות בשקט, או אדישות באקוונימיטי, כמו סימי אמרה. I'm just going to finish with a beautiful poem from T.S. Eliot, who says that adishut or indifference and non-attachment or dispassion look the same and they grow in the same hedge. גדל באותו גדר חי, אבל הם, ההבדל ביניהם זה כמו הבדל בין חיים ומוות. אז בוודאי, חיים ומוות ביחד, אבל יש הבדל גדול. it's a nice, you know, image. Can it is different, and it is like death is to life.
So there is a question about Ishtukekut.
I want to add something short about the subject that is on what Simon and Steven said about אדישות. בקבוצות אני זוכר כזה יחסית הרבה התייחסויות לאדישות וניתוק או ריחוק, תחושה של ריחוק. רק להגיד, זה, עבורי זה ממש סימן טוב. כשאתה מפתח את התנועה של אי שנאה על ידי מטה, כן, שאתה מחליש את התנועה של הריחוק והשנאה, אז אתה תראה אופנים יותר ויותר עדינים של סלידה ושל ריחוק שביום יום לא יופיעו עבורך. אז אם יש תחושה של ריחוק, זה ממש טוב לגשת לזה ולעבוד עם זה דרך המטה, ומאוד יכול להיות שזה מעיד פשוט על רובד חדש של רגישות דווקא שהולכת לכיוון של חיבור ומגלה יותר ויותר דרכים שבהם החיבור נמנע.
לי על הקצה, בסדר, אני אגיד. לפני שנים הייתי עושה השתלמויות בבתי ספר, מורות, והייתי מלמדת על האורחים, כמובן, שביניהם גם האדישות. באותו רגע הייתה צהלה כמעט, לא ממש כמו ירד האסימון, עכשיו אני מבינה איזה אורח יש לבעל שלי, זה חזר על עצמו פעם אחר פעם. אוקיי, המקום הזה, שסוף סוף הם ידעו לשיים, שזה כבר לא אישי, דרך אגב, היה בזה יתרון, כי זה לא אישי, כי זה אורחים. אבל זה היה כזה, עלינו עליו. יש פה שאלה להבדל, בין תשוקה ואי השתוקקות. זאת השאלה, אני חושבת. אשמח להעברה בעניין התשוקה ואי ההשתוקקות. תודה. נראה לי יהל. אני לא בטוחה מה השאלה. ברור שיש פה שני מושגים שמאוד מאוד 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 בדרמה. אוקיי? אני רוצה להגיד משהו על תשוקה. כי המילה תשוקה היא מילה שהיא מאוד מאוד חזק בחיים שלנו ככוח מניע, בתפיסה העמוקה שלנו. אנחנו מייחסים את המילה תשוקה לחלק היצירתי הרוצה ליצור, לחיות והכל. ויחד עם זאת, יש גם בתשוקה משהו שהוא מאוד השלכתי ככה, כן? ושגורם להרבה מאוד סבל. וזה כבר כל הסיפור של הדאונה, שהתשוקה משאירה אותנו כל הזמן בעוד תשוקה. כן? הרצון משאיר אותנו בעוד, בעוד, בעוד. ולכן אין גבול. ואני אעשה כרגע רק הפרדה כדי שנוכל לצורך העניין, ואני חושבת שאם יש משהו שאני יכולה לתרום לעניין הזה, לפעמים בהגדרה, בבלבול שנוצר לנו, אז מה, אני אחיה בלי תשוקה, כי אם התשוקה היא גורמת לסבל, ואני, כל הסיפור הוא לשחרר את התשוקה, אז מי אני אהיה? אז שוב, יש לנו עם דיאלוג מאוד גדול. ואני רוצה לומר, לעשות משהו לגבי התשוקה כהשתוקקות, החלק הזה שכל הזמן הזכרתי את זה, גם בשלושת הרעלים, שכל הזמן משאיר אותנו צמאים. אף פעם אין רוויה, תמיד יש את הדבר הבא. והדבר הבא לפעמים הוא מאוד קטן, אני בטוחה שראיתם את זה כאן. אנחנו יושבים במקום אחד ויש תשוקה להיות במקום אחר, ויותר מוצל, ומים קרים, וכאילו משהו כזה שכל הזמן מחפש את הרווחה בדבר הבא. ולפעמים זה דברים הרבה יותר גדולים שקשורים לחיים, זה דברים שאנחנו יכולים להשקיע כמה שנים מתוך התשוקה להגיע לאיזשהו מקום. ומילה שממש נמצאת ליד, רק כדי לעשות אפילו סדר וכיוון, אפשר להגיד שליד התשוקה יש את המקום שנקרא שאיפה. והשאיפה היא אותה תנועה, ושם אפשר לשים את היצירתיות והרצון שלנו לתת בעולם, ולעשות, וליצור, ולהתקדם, להתפתח, אוקיי? ההבדל בין שניהם שאחד גורם לסבל והשני לא. זאת אומרת שאם אנחנו לא בטוחים מה קורה כרגע, נבדוק ממש פנימה, זה גורם לי לסבל או לא. כי יש את ההשתוקקות הזו שתמיד תראה לי את היעד ואת הפער ביני ובין היעד, וכל הזמן בחיים אני אמדוד עד כמה אני קרובה, רחוקה, מה השגתי. אוקיי? לבין החלק של הדרך עצמה, היא כבר הדבר עצמו. שזה ההתכוונות, זה ההתכוונות של הדברים. זו השאיפה. לא כל הזמן מהדהד לי כמה זמן עוד אני הגעתי וכמה זמן עוד נשאר לי ואיזה מאמץ אני צריכה לעשות ואיזה משאבים אני צריכה להשקיע. ואני חושבת שההשתוקקות זה כשאני יכולה רגע אחד להרפות מההישג לטובת הדרך, לטובת הלהיות, לטובת ההתכוונות והשאיפה. עכשיו, זה לא רק שיחת דרמה אחד, ברור שיש בזה כל כך הרבה רבדים ותשוקות זה, אתם יודעים, זה כל רגע שצץ לנו רעיון שאומר לנו ללכת למקום אחר, לעשות משהו אחר, לחפש נוחות אחרת, יכולה להיות בזה תשוקה. אבל זה מה שאני אוהבת בתרגול הזה, שיש גם חלק להיווכחות כשאנחנו יושבים ורואים איך כל מיני תשוקות כאלה מפעילות אותנו, והבודה הרבה פעמים קרא לזה שורפות אותנו מבפנים. אוקיי? אז רק כאן רציתי לעשות הזמן שלנו הוא לא מאוד ארוך, אבל להגיד, תמיד כדאי לבדוק אם זה גורם לסבל או לא. זה הכל, זה האופן שבאנו שאנחנו יכולים לראות ולקבל איזושהי התייחסות ביום יום, ככה משהו שלנו עם עצמנו.
It's enough.
לא, אני אתחיל. יש פה שתי שאלות. שתי שאלות שיותר קשורות להתייחסות לבין אהבה לבין אהבה רומנטית. דרך אגב, מי שכתב את זה, אהבה רומנטית, או זה יותר אהבה מותנית, היא האויב הקרוב, כי זה הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה זה, אבל לא, יש שם יש התניות, יש השלכות, זה לא לגמרי, כן? ואני באופן אישי חושבת שזה טוב שזה ככה, כי הרבה פעמים בשם אהבה ללא תנאי אנחנו יכולים לראות הרבה התעללות בקשרים כאלה, כן? אם אני כביכול אוהבת ללא תנאי בצורה שהיא לא באמת, היא לא הדבר עצמו, אני יכולה בשם זה מאוד לגרום לעצמי סבל. ואני אשאל עכשיו את השאלה, וכן, אהבה, בהחלט אהבה זוגית, בכל אהבה, יכולה להפוך להיות ממותנית ללא מותנית. בוודאי. יש משהו בקרבה, יש משהו כשמשתחררים פחדים, יש פחד מלאבד שליטה, ונראה מה מנהל הרבה פעמים את היחסים האלה שאנחנו קוראים להם בעיקר ביחסים, מערכת של, של אהבה, אוקיי? ומה קורה ואיך אפשר שזה באמת יהפוך להיות משהו, שהוא פשוט אהבה, פשוט לאהוב את האדם. אני חושבת שסטיבן דיבר על זה, לקבל רבדים נוספים ולאו דווקא כל הזמן על הנפרדות שלנו, אלא משהו שאוהב, מקבל, פתוח. אז יש את המקום הזה של להתפתח, זה לא חד משמעי כזה או אחר. ואני, את השאלה הבאה אני אעביר לסטיבן. כשאני אוהב מישהו, אני מעדיף אותו על פני אחרים. האם יש בזה מימד חיובי? ומהי הדרך לעשות זאת באופן הנכון?
יש פתגם מזן שאומר, הערה מאוד קלה למישהו שאין עדיפויות. Enlightenment is easy. Hera. Enlightenment is easy for someone without preferences. אנחנו בני אדם. אנחנו, יש לנו a Buddha nature, אבל יש לנו human nature. ויש דיאלוג בין Buddha nature ו-human nature. ו-human nature יש עדיפויות. דברים, בן אדם הזה מתאים, בן אדם אחר לא, בן אדם זה אני לא צריך, בן אדם השני כל הזמן מתווכח איתי, אז יש כל הזמן עדיפויות, ורואים שאם הם עוד מתחיל להיות דומיננטי, אז זה דרך ממש קשה עם המערכת יחסים שלנו בכל החיים. שכל הזמן אנחנו בוחרים ובוחרים אלה ולא אלה וכן יותר טוב, לא פחות טוב, יותר טוב, בגלל זה קול של אני. העדיפויות זה הקול חזק של אני. ופה אני גם רוצה לשים, להכניס את המילה של היאחזות, attachment, בגלל זה לא מופיע בתוך ה-teaching פה ב-retreat. זה מה שסימי אמרה בתשובה האחרונה, אבל העדיפויות זה קול של מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, זה הרבה הרבה attachment. Attachment is a big big issue. מה אהבה מותנה? אהבה שיש היחסות. אהבה מותנה זה אהבה עם גבולות, גבולות של מה ש... אני רק זה ולא זה. So, אני חושב, יש לנו איזה תפקיד קצת להרפות כל הזמן מהעדפויות שלי, שלנו, להרגיש כן, עדיין הם שם, אבל פחות ופחות דומיננטי. ומיוחד, התרגול שעשינו עכשיו זה פתאום הניוטרלי זה לא ניוטרלי. מישהו שאל אותי, יש, באמת זה יש בן אדם ניוטרלי בעולם? ובאופן עמוק אין דבר כזה, בן אדם ניוטרלי, באמת ניוטרלי. בגלל יש לנו קשר עם המקום. So, הקשר הזה צריך לתת את זה חופשי לטפח. את הקשר עם האחרים, והראייה של כל בן אדם בעצם סוג של אוקיינוס. רק אנחנו לא רואים את האוקיינוס של, שיש מאחורי העיניים של הזולת. So, לאט לאט אני חושב אפשר לרדת לקחת את העדיפויות כקדוש. אבל בוודאי. רוב, אם מסתכלים, רוב העדיפויות ורוב הניסויים בעולם הם לגמרי accidents. במקרה פגש בן אדם הזה במצב טוב ופתאום מתאהב בן אדם הזה ולא השכן, אלא בן אדם השני. It just happened like that. באמת, it's הרבה accidents of relationship, if you think about it. So I think just keep relaxing from this taking it too seriously and acknowledging, yes, Masha, shall a human nature she can, ole adifuyot, ole she cause man yuter, kal yuter, adin yuter, a minori. ואז באמת האהבה זורם במעגלים יותר ויותר ויותר כל הזמן.
עבורי אחד הדברים היפים שוב שיכולים לקרות מתרגול מטה הרבה, ממש הרבה, זה איזו תחושה שהקונטקסט של הקיום, אתה מתחיל לבטוח בזה לאט לאט, שהקונטקסט של הקיום זה שאתה בצורה כלשהי טוב ושהעולם בצורה כלשהי טוב. ואתה יכול כזה לבנות על זה ולסמוך על זה ולהאמין בזה ולבטוח בזה שיש תחושה של איזושהי של איכות של אהבה מאוד כללית, ובמובן מסוים ככל שאתה משחרר שנייה העדפות, כזה אם נתייחס כזה למה שסטיבן מציע כמילה, אם אתה משחרר העדפות, משחרר החסויות, אז יש יותר פתיחות ויותר גישה לאוניברסליות הזאת של האהבה. ועם זאת, כזה באהבה זוגית, או אפילו במפגש עם מישהו, אז יש ייחוד, יש ספציפיות של האיכויות הספציפיות, של היופי הספציפי שהבן אדם הזה ברגע הזה או בתוך הקשר שיש ביניכם מוליד עבורך. וזה סוג מסוים או ביטוי מסוים של האהבה הזאת שיכול להתקיים רק עכשיו במפגש ביניכם, ואתה דרך העיניים שלך והוא דרך העיניים שלו יוצרים סוג מאוד מיוחד של אהבה שמתבטא רק בקונטקסט הזה. אז כן, באהבה רומנטית בוודאי יש את המקום של ההאחזות ועם כל הכאב שכרוך בזה, אבל אני שנייה עושה סטטיסטיקה ואומר, מאחר והרבה מאיתם בוחרים בזה, כנראה יש בזה מלא משהו טוב, ואני חושב ש... אתה לא בטוח, זאת שאלה.
הסטטיסטיקה לא מראה.
נכון, אבל בוא נניח שיש בזה משהו טוב, אני מוצא בזה גם משהו טוב, והמשהו הטוב זה הייחוד של הסוג הספציפי של האהבה, שכמו שהאהבה שאתה חווה לעצמך היא לגמרי ייחודית, או דרך עצמך היא לגמרי ייחודית, או שאתה עם מי שאתה זה ביטוי מאוד ספציפי וחד פעמי של סוג של אהבה, ככה בתוך הקשר נוצרת או נוצרים רגעים של גילוי מהסוג הזה.
אני רוצה להגיד שהמטה פותחת יותר אפשרויות למפגשים בין אישיים, זה בוודאות.
שתיקה.
אז גם אם אתם הולכים לדייטים, תעשו מטה קודם, אולי יהיה יותר סיכוי, אני לא צוחקת. אני רצינית לגמרי. היו לא מעט אנשים שהיו הולכים לדייטים פעם אחר פעם ולא מבינים, כאילו מגיעים, האמת היא שעכשיו אפשר להגיד, אדישים, ספקנים, עייפים, לא מאמינים שימצאו. ואני הרבה פעמים אמרתי, תשבו הבית, תעשו מטה קודם, תראו אם באמת אתם רוצים לפגוש. קצת להשאיר את האורחים בבית ובאמת להסכים להתקרב. אז יש משהו במטה שפותח את האפשרויות למי מכם שזה מעניין אותו ברמה הזאת. פשוט, זה באמת פרקטיקה מאוד פשוטה. אני חייבת להגיד, היא פשוטה וכל כך הגיונית. אז למה לא לנסות? עדיף ככה, מאשר לשבת להגיד, אוי, אני לא אמצא, לא נולד אחד, איפה זה, כאילו. סאון, כולנו מכירים את זה, נכון? יש פה שאלה מעניינת, וסטיבן נראה לי בעניין. אני פשוט לא, אני חייבת, איך ניתן לצאת ממעגל סבל כלכלי בעזרת מטה? עברנו מה, מרומנטיקה לפיננסי. האם ישנה אווירה שיכולה לעזור? אותה השאלה על יציאה, הנה תראו איך זה קשה, אותה השאלה על יציאה ממעגל סבל של מגנות גברים קשים או אלימים או עם אדומו. אותה שאלה, יש שאלה איך יוצאים ממעגל של סבל כלכלי וגם איך יוצאים ממעגל של בחירת קשרים, נקרא לזה פוגעניים אם הבנתי טוב, גברים קשים. עד אלימים. עכשיו הבנתי שזה עד אלימים.
אני חושב שאנחנו כל הזמן בונים אייקונים. בונים פסלים קטנים, קדוש, בחיים שלנו. רוב הקולות האלה שגורם לנו לעלות, כמו בהודו יש המעמד בינונים, אוהבים בכל חדר פסח של גנש. למה? בגלל זה גנש זה האל של כלכלה והצלחה. ויש לנו איזו נטייה של החברה תומך וכולם תומך, וכאילו כל ה-insecurity שלנו הולך לשם לבנות אייקון, קוראים את זה כסף. וזה מתחיל להיות יותר ויותר, וכל פעם worship. תפילה לאייקון הזה, ומסביב אנחנו כל הזמן כמו אש מסביב נר של העולם הכלכלי, וכל המחשבות וכל הבנקים וכל העולם תומך את ה-worship הזה. אז באמת מבין שכולם מדברים על זה כל הזמן, אבל לאט לאט אם אנחנו יכולים לראות ש אני יכול, באמת מה קורה שאני הולך לעבודה? מה קורה? אני בטלפון, אני במחשב, אני מדבר עם אנשים, אני חושב, אני לא יודע. כל פעולות בהווה לא קשור לכסף. אז לא צריך הנרטיב כסף להיות מאחורינו 24 שעות. אם אנחנו יותר קרוב למה באמת קורה, הכסף זה המחשבה מינימלית. אז אנחנו צריך פשוט לצאת, you know, לרדת מהעץ של האייקון הזה, כלכלי, ולהבין, יש לי יום מאוד מאוד יקר, חיים מאוד קצרים, יש לי יום. אני קם בבוקר ויש לי יום. ומה הפעולות, ומה האיכויות, ומה אני משדר, ומה קורה, וזה יכול להיות יום עבודה בתוך העבודה, ובסוף אני מקבל כסף או לא, או יותר או פחות. אבל זה הפרופורציה, זה אחר לגמרי. אז באמת צריך פשוט לרדת עוד פעם. היאחזות כל כך חזק, שזה יותר מהיאחזות רגילה של תשוקה, של משהו, זה ממש בנייה של מפלצת של, 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 של כסף, של כלכלה. ותודה לאל שכולנו יש פיתות בעולם שלנו, בארץ פה. אפשר להגיד, וואו, זה כל כך מדהים, כולנו יש אוכל. זה לא מובן מאליו בפלנטה. אז באמת, חבל שכל החיים אנחנו, מישהו אמר, איזה רבי אמר, מי זה ברוב, בסוף של החיים, אם שואלים אותו מה אתה מתחרט? מתחרט? והוא ענה, לא היה לי מספיק זמן במשרד. I say it in English in case I said it wrong. Who at the end of their life, if you ask them what is it that they regret, they will say, I regret I didn't spend more time in the office. יש לנו כזה קצת זמן על הפלנטה, but בתוך הגוף הזה, יאללה. Let's dance.
סטיבן על הבר. על הגברים, המגנות של גברים?
כן.
אני לא, אני חושבת באמת שהתרגול הזה, אם אנחנו מביאים, ולא רק של מטה, אני פה מתייחסת בכלל לתרגול של עירות ותשומת לב, וגם המטה. מתה, כי אם יש פה הכרה והערכה למה שנוכח כאן כביטוי של חיים, לתת לו קודם כל את המקום ובכלל תשומת לב, אז אפשר לראות מה מנהל את הפנימיות שלנו במשיכה. אני לא יודעת לגבי מגנות. מגנות, אני חושבת שזו מילה שאנחנו קצת, אנחנו כאילו, לא תלוי בנו, זה קרה לנו. המגנט שבנו הדביק. אבל יש משהו בפנימיות שלנו. כמו שכאן אמרנו, זה נורא מעניין, כשיהל אמר כאן שאחרי 5 ימים אנחנו, כן, אנשים כאן יותר יפים ואתם מאוד הסכמתם. אז זה מה שקורה, מה קורה מאיתנו, מה אנחנו מוציאים. עכשיו, זה לא ממש מגנות, זה גם חיפוש, זה משהו הרבה יותר אקטיבי. אוקיי? כי אולי יש פה משהו שמגיע לו, כן? שהוא כל כך אשם, שהוא לא ראוי לפשוט אהבה ומשהו שהוא אימקר ויחס וכבוד. מאוד קשור לאופן שבו אנחנו רואים מה מנהל את הפנימיות שלנו, ולכן הזכוכית מגדלת שהמיינדפולנס מטפח, או שה, כן, הויפאסנה, בלראות מה מנהל את הפנימיות שלי. לא סתם דיברנו כאן לא מעט על האורחים, על ההינדרנסס, על ה... הסיפור הוא, הפשטות של הסיפור, את זה אני לא יודעת לעשות בלי הידיים. אני באמת, אני צריכה את הידיים כזה. הסיפור הוא זה ש... בדיוק, בדיוק. הסיפור הוא זה... אני רואה סיפור, אני מספרת לעצמי סיפור, או, מי זה אני? זה החלק, זה הספק, זה התוקפנות, זה הלא ראויה, זה הקורבנות. החלקים האלה שבאים ואומרים לנו למה לא. לא סתם, לא סתם דיברנו על זה הרבה, לא סתם המשפטים בתרגול הזה נאמרים, ותשומת לב למה עולה מהפנימיות שלנו, שאומר לנו למה לא, למה לא אהבה, למה לא קבלה, למה לא ביטחון. כדאי לראות את זה. עכשיו, מה שקורה לנו בדרך כלל, אנחנו פשוט בטוחים שזה אני, ואלה החיים שלי, וזה הסיפור שלי, וככה אני. דרך אגב, גם הסיפור הזה, השאלה הזאת, היא גם סיפור, שיש לי סיפור, אני לא מצליח או מצליחה כלכלית, אני ממגנטת גברים אלימים, יש פה משהו של אני והסיפור, אני מספרת את מסיפור, ואני מחפשת פתרון לסיפור, במקום פשוט להרפות מהסיפור, ולהשתחרר, ולהתברר, ולאפשר לדברים אחרים לקרות, וזה מה שהתרגול יודע לעשות. זאת התנועה של אי-צמדות, של שחרור, של חופש, של איתר, כן? זה העניין. אבל התנועה האוטומטית של התודעה, יש סיפור, זה שלי. הוא כבר אני, וזה הופך, אנחנו גם נמצא לזה המון הוכחות, לא סתם זה נאמר פה כמגנות. אוקיי? זה קרה לי פעם, זה יקרה פעם, וזה, אני ממגנטת. כאילו פה יש מגנט וזה מה שקורה. לא. לא. כי ברגע שאני נצמדת לסיפור ומאמינה בו, אני לא משחרר את הסיפור. זה לא שהסיפור לא משחרר אותי. ברוב הפעמים אנחנו יושבים בריטריט ולא מבינים למה המציאות תוקפת אותנו. אנחנו לא רואים שהמציאות הזאת שבה כסיפורים, אנחנו פשוט לא משחררים אותם. זה אנחנו שנצמדים, זה אנחנו שאוחזים מאוד חזק. ולכן התרגול הזה, היופי שבו, ואני ממליצה באמת, קחו יותר ריטריטים ויותר ריטריטים ארוכים כדי שהתנועה הזו תתפתח יותר, כדי שנראה יותר בבהירות את ההיצמדות, את הסבל שבהיצמדות לטובת התנועה הזאת. זה הפוטנציאל הגדול של התרגול הזה, של החופש. אוקיי? אז זה באמת בפרספקטיבה היותר רחבה של להסכים לראות את הדברים לא כאני ולא כשלי ולא מה שהיה הוא שיהיה, אלא המוכנות להראות ולהתחיל סיפור אחר, להסכים להשתחרר מהסיפור, לעזוב את ההזדהות. או סימן קריאה. אז תודה רבה. סטיבן מדי פעם מופיע על הבר. כדאי לכם לראות. אמיתי, אמיתי, אמיתי. אמיתי. יש לו הופעות על הברים. חפשו אותו ביפו.
אני חייב להגיד משהו מאוד מצחיק, זה ממש בקשר לשאלות פה, שפתאום פעם אחרון זה היה בבית קנדינוף ביפו, ואני לא שמתי לב כל כך מה מופיע בפייסבוק פייג' שלי, זה מה הכותרת של הערב. פתאום אני מצאתי את המילה היכרות. יחסים והיכרות. ופתאום אני הגשתי, וואו, I'm supposed to do a dating evening. Darwin dating. Speed dating. וכמובן זה היה ערב מה זה מדהים. ועל הדרמה והמערכת יחסים, זה היה ממש יפה. ועשיתי הרבה תרגילים בין האנשים, אבל ירדתי מהנושא של דייטינג. שזה, but, מאוד, מאוד, you have to come one day. You're totally crazy.
נצא להליכה, עוד 20 דקות, תהיה ישיבה שכיבה, מה שתבחרו, של סיום הערב.